טוב, אנחנו מסיימים היום את הגאונים. אנחנו דיברנו על תקופת הגאונים, קצת הרחבנו בדברים מסוימים שקרו בתקופה הזאת. דיברנו על האסלאם, דיברנו על הקראים. אני רוצה עוד שני דברים לחדד בקשר לגאונים. הגאונים, כמו שאמרנו, תקופה של איזה 500 שנה, הרבה מאוד יצירה ספרותית, כמו שאמרנו, השוט הגדול של הגאונים. וצריך לא לשכוח שבאופן כללי עם ישראל היה ודאי מרוכז במקום אחד, שזה עזר מאוד לעם ישראל להתארגן לאחר החורבן. יש גם ספרים בתקופה הזאת שהם לאו דווקא הלכתיים. הגדול שבהם נראה לי זה אמונות ודעות של רב סעדיה גאון, פחות או יותר 800 ומשהו, 850. רב סעדיה גאון כתב ספר אמונות ודעות, ספר פילוסופיה, שיטתי מאוד, מסודר מאוד. הספר מתחיל בהוכחות על בריאת העולם, אחר כך הוא על מציאות השם, אחר כך נגד הקראים. טוב, זה דברים פשוטים. יש דבר אחר שאנחנו חייבים קצת להתייחס אליו, זה איגרת מפורסמת, שנקראת איגרת רב שריר הגאון. טוב, זה מאוד חשוב, וזה, בלי זה אנחנו לא נצא ידי חובת ההשתלשלות. אז אני רוצה להסביר את זה. בעצם רב שריר הגאון נולד ב-906, כן, הוא חי 100 שנה. הוא היה גאון של פומפדיטה, משהו כמו 40 שנה, והוא היה ממשפחת ראשי הגולה, הצאצאים של זרובבל, דוד המלך. הוא היה מיוחס מאוד, והוא בעצם התפרסם, עוד מעט נראה, בחוץ מהדברים הגדולים שהוא עשה בתור ראש ישיבה, אבל הוא התפרסם בגלל איגרת אחת שנקראת איגרת רב שריר הגאון. האיגרת הזאת נכתבה ב-987, ובעצם האיגרת הזאת היא תשובה ל תלמיד חכם שקראו לו רבי יעקב בר ניסים, ששאל אותו איך בכלל כתבו את המשנה. הוא שאל אותו איך כתבו את המשנה, ורב שריר הגאון, במקום להגיד לו דברים פשוטים הידועים, הוא הרחיב מאוד וכתב איגרת מאוד ארוכה, מאוד ארוכה, לא מהעמודים, אבל איגרת ארוכה, שבאיגרת הארוכה הזאת הוא מסביר בעצם את ההשתלשלות של התורה שבעל פה עד ימיו. זאת אומרת, אם יש לנו דור אחר דור, ממשה רבינו עד הנביאים, ומהנביאים לזוגות, והזוגות לתנאים, יש לנו בעצם מהתנאים והמוראים, למרות שאנחנו יכולים להגיד המוראים מהדור הראשון עד הדור האחרון, מי קיבל ממי. זה חשוב לנו, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר ליצור רצף בין משה רבנו לרב עובדיה. זה המצב שלנו. אנחנו רוצים, ובעזרת השם עוד שנים רבות, אז הם יוכלו לעשות קשר רציף בין כל הדורות, כי זה השתלשלות של תורה שבעל פה, כמו שכתוב בירושלמי. אני חושב שלמדנו את זה בהתחלה. כן, אם אתה יכול לשלשל את השמועה, כאילו, אם אתה יכול לחזור בזמן ולהגיד, רגע, מי אמר לך את זה? זה, אבל ממי הוא קיבל? ממנו וממנו וממנו וממנו. עד משה רבנו, אז שלשל את השמועה. יש חשיבות מאוד גדולה. כי הרי אנחנו, התורה שלנו, היא בנויה על מסורת. כן? כמו שתמיד אומרים, שאתם קיבלתם מההורים שלכם, וההורים שלכם מההורים שלהם, וההורים שלהם מההורים שלהם, וזה משנה איפה גרת. אחד גר בתימן, אחד גר בפולין, אחד גר בצפון אפריקה, אחד גר במקום אחר, אחד גר ביותר רחוק, יותר קרוב מהסיביליזציה, יותר רחוק, יותר מרוחק. מה זה משנה? כולם קיבלו מההורים שלהם, וזה המסורת. המסורת הזאת היא מאוד חשובה, ומסורת של גדולי ישראל היא עוד יותר חשובה מהמסורת שלנו, של דור אחר דור. בכל אופן, רב שריר הגאון, כמו שאמרתי, היה ראש ישיבת פומפדיטה, והוא שימש בתואר גאון, והוא כתב הרבה שוטים, אבל כמו שאמרתי, הדבר יותר חשוב, מה זה חשוב? אנחנו לא אומרים מה יותר חשוב, אבל יותר מבחינתנו בשיעור הזה, זה האיגרת שלו לרבי יעקב בר ניסים, כתשובה לרשימה שאלות שהוצגו על ידו, ושבעצם הוא שואל, מה ההשתלשלות? תסביר לי קצת מה ההשתלשלות, מה קורה? האיגרת הזאת, אמנם המקור שלה לא כל כך נמצא, מצאו העתקים של האיגרת הזאת, ויש כמה נוסחאות, אבל האיגרת הזאת היא איגרת מפורסמת, שהרבה מגדולי ישראל בראשונים ראו, ולכן זה מבחינתנו מסמך במדרגה ראשונה. כן? זה מסמך מאוד 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 חשוב, ממדרגה ראשונה, יש פה בספרייה דרך אגב, למעלה, בקומה של עזרת נשים, על יד ה... זה על יד האנציקלופדיה התלמודית. אז יש ספר שנקרא איגרת רב שמואל הגאון. הרבה כתבו פירושים על זה וביארו את זה, כי הבינו שהדבר הזה יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. טוב, עד כאן. טוב, הסיכום קצר. אנחנו בעצם מסכמים עכשיו, אנחנו פחות או יותר באלף פלוס, זה מה שאנחנו, אלף פלוס, ואנחנו כרגע יש לנו ככה, יש לנו תנ"ך שנכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, לא נכתב, סליחה, הוא נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה, זה תנ"ך, יש לנו משנה שנכתבה ב-200 הספירה על ידי רבי, מה שאנחנו קוראים משנתנו, יש מיד אחרי המשנה שני חיבורים גדולים, וכל זה הסברנו כבר, אנחנו התקדמנו, מתקדמים, כל זה הסברנו, אז שני חיבורים גדולים התחילו לכתוב על המשנה, הבבלי והירושלמי, הירושלמי לא כל כך נערך, פחות או יותר 350 זה סיום הכתיבה שלו, כמו שאמרנו, בפחות עריכה, בסביבות 500 נכתב התלמוד הבבלי, מי שהתחיל לכתוב את התלמודים, זה בעצם תלמידי רבי, רב ושמואל, ירדו לבבל והתחילו לכתוב. זאת אומרת, זה פירוש של המשנה. המשנה היא תורה שבעל פה במסורות שהיו, וזה מה שיש. עכשיו, בסביבות 500, כשעם ישראל מתרכז בבבל, יש לנו משנה וגמרא. תקופת הגאונים היא תקופה של פריחה של ספרים הלכתיים פלוס תשובות של הגאונים. שני דברים חשובים צריכים להדגיש כל הזמן. הדבר הראשון זה שהגאונים הם לא חלקו על התלמוד. והסברתי לכם את זה בעריכות בפעם הקודמת, וזאת נקודה מאוד מאוד קריטית. כי אם הגאונים היו כותבים שהתלמוד הוא לא מכריע והוא לא קובע, אז בכלל היינו במקום אחר. אבל בגלל שהגאונים, הם טענו כל הזמן שהם, המקור שלהם זה הגמרא, והמקור של הגמרא זה המשנה, והמקור של המשנה זה המסורות של התנאים, אנחנו הולכים עם זה כל הזמן, ובוודאי שאם הגאונים לא חלקו על התלמוד, ודאי לא הראשונים, ולא האחרונים, ולא אנחנו, ולא אף אחד. התלמוד הוא המקום. זה נקודה קריטית. נקודה שנייה, יש פה ושם מתחילים לצוץ ספרים הלכתיים, כמו הלכות פסוקות, בהלכות גדולות, ועוד. אבל הספרים האלה הם כתובים קודם כל בארמית, בגלל שבבבל דיברו ארמית, ומתחשבים בהם, אבל ודאי שתקופת הראשונים, שאנחנו עומדים בפתחה עכשיו, היא תקופה שבעצם משנה את פני ההיסטוריה מבחינת הכתיבה התורנית. אז אני חוזר. מפחות או יותר 0 עד 500 זה משנה ותלמוד, זה פחות או יותר. בסדר? זה לא 0, כי זה מחורבן הבית, 70. משנת 70 לספירה זה חורבן הבית. מ-70 עד 500, פחות או יותר 500 שנה בגס. 500 שנה יש לנו תקופת התנאים והמוראים. התנאים קצת התחילו לפני כן, אבל סוף תקופת המוראים. מפחות או יותר 550, 600 עד 1000, 1000 פלוס, יש לנו תקופת הגאונים. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, שקראת תקופת הראשונים, שסוף תקופת הראשונים היא מזוהה על ידי גירוש ספרד ב-1492. טוב. אז זה שלוש תקופות של פחות או יותר 500 שנה. טק, טק, טק. תקופת הראשונים, תקופה אחרת לחלוטין, כמו שנלמד, יש פה נלמד את זה בעריכות, כי זה שינוי מאוד גדול. עוד דבר אחד שאני לא זוכר אם הזכרתי, אני בטוח שהזכרתי, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם, בסביבות, אני לא זוכר מתי, בסביבות... לא זוכר, זה 900 ומשהו, יצאו, אז דיברנו על זה, יצאו ספינה של שבויים, נכון? שבו אותם. רבי חושיאל, זה אבא של הרך, הגיע לאפריקה, שם הוא נבדה. מה אנחנו? 5,777? מה אנחנו? 5,777, זה בדיוק לפני 990 שנה. מה זה 990 שנה? 990 שנה, 1,000 שנה זה 2,000, זה 1,690 שנה. אז נגיד 1,000 שנה זה 1,900, בקיצור זה משהו כמו, בקיצור בסביבות האלף, כן, בסביבות האלף. בסביבות האלף רבי חושיאל נפדה בצפון אפריקה, ורבי משה קראו לו נפדה עם בנו רבי חנוך נפדה בספרד, פדו אותו בספרד, רבי שמריהו במצרים. טוב, מה זה כל כך חשוב הסיפור הזה של השבועים? הסברתי את זה ונבין את זה שוב. אם אנחנו, איפה הטוש? יש שם הטוש? כן, אני לא זוכר, תראה, הדברים האלה זה מסורות, כתוב בחידה. רבי חושיאל, תודה. רבי חושיאל זה בצפון אפריקה, רבי משה בספרד, ורבי שמריהו במצרים. יש עוד אחד, אבל אני לא יודע. אתה צח? אין לו שומע.
מתי יהודים התחילו
לבוא? אז הנה, אני רוצה להסביר את זה בגס. תסתכלו. אני לא עושה כדור הארץ. אמרנו שאני, מי אמר שאני כדור הארץ? אתה אמרת. עכשיו אני זוכר. תגזר שלא תכתב לי. טוב, אז ככה. אני עושה בגס. מי שצוחק שיעשה הוא בעצמו. בסדר? אז תחזר. יש פה ארצות הברית, אמריקה, בסדר? אני אגיד שזה זה. עכשיו, הדבר הזה לא קיים. אנחנו לא נמצאים בעולם שאין. זה ב-1492, קולומבוס הגיע לכאן, לארצות הברית, לא ארצות הברית, הוא הגיע לדרום אמריקה, ומשם יעלו למעלה. טוב, זה סיפור בפני עצמו, שכשנגיע לשם נסביר את זה, כי זו נקודה מאוד קריטית. אבל לא זה אני רוצה לדבר. יש פה אירופה, שזה... פה, אני עושה בריבועים, בסדר? זה פה זה בריטניה, פה זה צרפת, פה זה ספרד, בסדר? פה זה אפריקה. זה קצת יותר לקרוא ככה. בסדר? פה זה איטליה. אני מקווה שאתם מבינים מה אני מדבר כאן. זה לא כזה מסובך. אפשר לצחוק על זה. כן, זה צרפת, זה גרמניה. בסדר, אוסטריה פה, לא משנה, פולין ורוסיה בעצם, זה מה שיש. בסדר? זה לא בדיוק, כי צריך פחות או יותר משהו כזה, ופה זה טורקיה, ופה ארץ ישראל. פה זה ארץ ישראל, קיצור פה זה ארץ ישראל, ופה זה מדינות, טורקיה, יוון, כל המדינות האלה, מאיפה שטיילתם, פה זה הונגריה, בולגריה וכל השטויות של הזה. ופה מתחילים בעצם, פה זה לבנון, סוריה, עיראק, איראן. פה בעצם ישבו בבבל. כל זה עשיתי בשביל זה. בסדר, אם היית מביא, אתה, אם היית מביא מפה, בסדר? זה פולין, לא היה פולין, זה רוסיה, לא היה רוסיה. בסדר, זה בשביל לסבר את האוזן, זה טורקיה, זה, זה, זה כל המדינות הבלטיות, זה איטליה, זה חשוב לי, וזה ספרד, זה גם חשוב לי, וזה אפריקה. אפריקה, וזה צפון אפריקה, ברור. בסדר עד כאן? זה לא קיים. טוב, זה גם לא כזה כאן, זה צריך להיות כאן, אז אני מוחק את זה, כי זה לא אכפת לי בינתיים, כי אין. יש רק אינדיאנים שמה, ואף אחד לא יודע שיש שם אינדיאנים שם. עכשיו תראו. בעולם כזה נמצאים היהודים ב-70 לספירה התחילו להגיע לכאן לבבל. זה לא כל כך קרוב, כן? זה הפרט והחידקל, זה די רחוק מכאן. זה סוריה, עיראק, כן? פרס, עיראק, זה שם. בכל אופן, פה אנחנו נמצאים, פה מזרחה רחוק. עוד אני מזרחה קרוב. בכל אופן, בשנת 70 לספירה, אחרי החורבן, התחילו להגיע פה אנשים. עוד אנשים היו פה די הרבה זמן, ב-351, במרד ציפוי, 135 מרד בחורבן, 351 מרד ציפוי, הגיעו עוד אנשים. בסדר? רוב עם ישראל עבר לכאן. רוב, אני מדבר על 90% אחוז. עד כאן זה מובן. תקופת הגאונים זה משהו כמו בין 600 ל-1,000. 550, לא משנה. כן, זה בגס, הכל זה בכללי, כדי לסבר את האוזן, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אבל, בסביבות 700-800, אמנם עם ישראל חי פה בבבל, אבל יש כבר יהודים שמתחילים לזוז. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וזזים לשלושה כיוונים. עכשיו תקשיבו טוב. באיטליה היו יהודים. מאיפה יש יהודים? בשנת 70 לספירה, כשהרומאים כובשים פה, הם לוקחים משפחות יהודיות כעבדים לכאן. זה תחילת הקיבוץ האשכנזי, דרך אגב, כי האשכנזים באו מפה. הם באו מאיטליה, אך כך עלו לגרמניה, צרפת הצפונית. זה מעניין מאוד, אבל טוב, בסדר. נגיד, למשל, אחד מגדולי התלמידי חכמים הקדומים לרש"י, זה רבי קולינימוס. קולינימוס זה רומאי לחלוטין. בסדר? טוב, אבל נדבר על זה. אז זה קיבוץ אחד. יש פה יהודים. כבר ב-100, 100, 200, 300. אבל ב-700, 800 מתחילים יהודים להגר. למה? מסחר. אנשים חפשים פרנסה, ויש שלושה חיצים בעצם. אין לי פה צבעים, יש לי פה צבע. יש שבאים לכאן, זה קהילות שמתחילות לצמוח בצפון אפריקה. בעיקר אולי שמעתם קהילת קירואן, אחת הקהילות הגדולות בצפון אפריקה. אני לא עכשיו זה מרוקו וזה, אין כל המדינות האלה. אני מדבר עכשיו על... אז יש פה תנועה רצינית לכאן, יש פה תנועה רצינית לכאן, מה זה כאן?
מצרים.
מצרים, בסדר? ויש תנועה שהיא פחות רצינית כרגע, אבל היא תהיה רצינית לכאן. זאת אומרת, שכרגע, אם אני מסתכל באלף, באלף לספירה, בסדר? אלף, 1,050. אם אני מסתכל באלף לספירה, אז מה יש לנו? יש לנו יהודים. בעיקר, יש לנו יהודים בעיקר בבבל. זה הבנתם? זה הרי גלות של בית שני. יש לנו יהודים בעיקר בבבל, אבל יש לנו נגיסה כבר, פיזור במצרים, פיזור בצפון אפריקה ופיזור בספרד. כשיש לנו גם כאן יהודים, זה כבר רחוק. אתם מבינים בעצמכם שאישה שישבה פה והייתה לה שאלה בהלכות בשר וחלב וחיכתה לשיירות העוברות מצפון אפריקה, דרך מצרים, דרך ארץ ישראל, סוריה, לבבל, זה כמה חודשים. הייתה לה שאלה, לא היו פה תלמידי חכמים. פה התרכזו ישיבות סורה פומפדיטה כאן. שנייה. ולכן, שאלות הלכתיות, בכל התקופה הזאת, היו שולחים לגאונים בבבל. רק שעד שהשאלה הייתה מגיעה בבבל, במייל, וחוזרת בפקס, זה לא היה כל כך מעט. עכשיו, כשהשבועים האלה נבדו, הם נבדו בקהילות מסוימות שפתאום התחיל לצמוח בעצם מרכזים יהודיים במקומות אחרים בעולם. פה אין מרכז יהודי דרך אגב. אני מדבר יהודי, אני מתכוון ישיבות, תלמידי חכמים, אין כאן. זה נגמר. אין יהודים פה. וגם אם יש יהודים, זה יהודים שאין פה מרכז תורני כאן בארץ ישראל. משנת 350 עד החזרה של תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, אור החיים הקדוש ועוד אנשים עד ישיבות ליטא שעברו לכאן, ואנחנו, זהו, נגמר, אין פה. אבל יש פה, בבבל, מרכז תורני אדיר, פה. פה. אבל זה קצת מתחיל להתרחק. השבועים האלה, הם מצליחים להצמיח פה מרכזים יהודים, זה לא אחד ולא שתיים, כמה מרכזים יהודים פה, בספרד, שהופך להיות בעצם בספרד, ב-500 שנה של תקופת הגאונים, בגדול, בסדר, בגדול, 500 שנה תקופת הגאונים, ספרד זה המרכז. אם בין 500 ל-1000 בבל מרכז, ואם לפני כן ארץ ישראל זה המרכז, זה יהיה המרכז. ללא עוררים, אין בכלל עוררים, יש פה מרכז הכי גדול, ויש פה מרכז.
מתי?
אני מדבר איתך בין 1000 ל-1500. יש פה מרכז, כי יהדות איטליה תעלה לגרמניה וצרפת, בין 1000 ל-1050, אולי אפילו יותר, לפני כן, 950 עולים לכאן, וכאן מתחיל להתפתח קיבוץ מאוד גדול, ויש כמה אנשים שאתם גם מכירים, אחד קוראים לו רשי, גר כאן, אחד קוראים לו רבנו תם, הוא גר כאן, הראש גר כאן. בקיצור, זה מרכז גדול מאוד שהתפתח, ויש לנו כאן מרכז. המרכז הזה גם, יש פה כמה אנשים שהם לא חברים שלנו, אבל אתם בטח מכירים אותם, אחד קוראים לו הרמב"ן למשל, אחד קוראים לו הרשב"א והריטב"א, והרבה מאוד אנשים, גאונים, צדיקים, ענקים, לא קטלקניה, פה, הכל מתרכז כאן. אמנם אין קשר בין פה לפה כמעט, כי בין פה לפה יש 1,000 קילומטר, 1,200, 1,300 קילומטר, זה הרבה מאוד. כשאתה נוסע עם סוס ועגלה, 1,300 קילומטר, זה לא רכבות של 500 כמה של שעה. אבל בכל אופן, המרכזים הם כאן. יש קשר, יש קשר. יש פה גם קצת איזה מרכזון, מה שנקרא פה דרום צרפת, הרייבט פה, למשל, חכמלוניל. טוב, אבל כל זה צריך עוד להסביר בעריכות עריכות. אני רק מנסה למקם אותנו, ומתחילים מרכזים יהודיים לצמוח. כאן, כאן, כאן. פה לא כל כך. פה לא כל כך, אבל כאן וכאן. בסדר? עד כאן? אתם איתי? בינתיים, חברים, אין פה יהודים. פה. פולין, ליטא, מדינות הבלטיות, רוסיה. אין. אני לא מדבר שפה אין. הודו, סין. זה בכלל מה נחר שמי. אבל פה אין יהודים. יהודים יגיעו לכאן, מ-1300, 1400, 1500, יגיעו לפולין. בסדר? טוב, אבל זה כל זה עוד חזון המועד. כן.
אתה
הגיעו למדיר. לא? לא, גם זה מרכז די יפה. בשבילך. כן, חכמי אנגליה, יש בעלי התוספות. תוספות חכמי אנגליה יש פה. אבל זה גם 1200.
מה עם אוסטרליה?
מה, קנגורו? מי שאל? מה אוסטרליה? אוסטרליה זה עכשיו.
כן, איפה?
מה זה, לפני 100 שנה הגיעו, 120 שנה. אנשים הגיעו מהשואה, גם פה הגיעו אנשים. פה יש קהילה בדרום אפריקה, הייתה קהילה מאוד גדולה, בפוגרומים ב-1904, בקישינב, הגיעו מפה לכאן. דרך אגב, גם לכאן. בהונג קונג הייתה קהילה יהודית. אשכנזים. מאיפה הגיעו אשכנזים לקנגורו, לא יודע, לפה? בגלל שהם עזבו, אבל זה, אנחנו לא מדברים עכשיו על משפחה אחת, שתיים, אני מדבר איתכם בגדול. כל משפחה פה, כל אחד יש לו סיפור, בסדר? אנחנו, יש לנו עץ מכאן. לנו יש עץ ממש, דור אחר דור, 1492. לקחו את המקל הנדודים, אמרו להם שזה כבר לא המדינה שלהם, אז עברו מפה לפה. מפה לפה, 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 ומפה לפה. כמו רוב עם ישראל. הגיעו מספרד ב-1492 לטורקיה. טוב, אבל כל זה חזון המועד. כן.
ב-70 הגיעו חלק מהיהודים לאיטליה.
פחות או יותר, כן.
היו שם גם מרכזים טרונים?
לא, לא. מה זה למה? מה זה למה?
לא הגיעו
אותם ביחרים? יכול להיות שכן, אבל אנחנו, אין לנו מידע בזה. אני אגיד יותר טוב, לי אין מידע בזה, בסדר? כשנפגשו
עם אותם יהודים, כאילו אותם יהודים, איך הם
שוכרו
כל
המאות
שנים
האלה? היה קשר איתם. כמו שקורה היום גם. בליטא, מה היה? בפולין, כשכל עם ישראל התחיל להתפזר בכפרים, אז מה, בכל כפר היה רבי נתנאי בשיץ? לא, אז התקשרו לעיר הזה, היה בווינה, היה בוורשה, היה ב...
ככה זה, תמיד כשכתבו מכתבים, תסתכל כל השוטים. כתבו מכתב, קיבלו תשובה. בסדר, זה לא היה, זה היה בקצב אחר ממה שאנחנו מכירים היום בתקשורת הבינלאומית, אבל ודאי שזה ככה זה בא.
כל ההלכות צריך תשובה מיידית.
אז לא היה. אישה הרבבה, תבשיל חלבי עם איזה, אחרי שנה היא קיבלה תשובה שזה מותר לקרות. מה אתה רוצה? לא היה גם מקרר. אז מה אתם שואלים בכלל? זה מה יש. כן, אנחנו מפונקים, אתה מתקשר, אתה אומר שלום, זה לא.
סיים.
מה? שוט אס-אמס, שוט טלפונים, פלאפונים.
בכל
התקופה הזאת, אין ניסיון לחזור לישראל? לא. ויש שתי סיבות. סיבה אחת היא פוליטית, סיבה שנייה היא רוחנית. מה זאת אומרת רוחנית? פוליטית קודם כל. ב-351, הרומאים פה, ביזנטים, הרומאים, הם מאוד חזק פה הם תופסים. והם לא מרשים ליהודים לחזור. בסדר? ב-622, עליית האסלאם, הם כובשים פה, גם ליהודים אין מקום. אין וקום. ב-600, הערבים, זה מה שנקרא הסער, כן? שזה ככה. זה הסער בעצם. כל זה, זה הסער הערבי. והם כובשים פה. איך אתה רוצה שיהודים יחזרו? פה בונים את אל-אקסה, בונים פה את כיפת הסלע. פה, זה נגמר. אין לך בית מקדש. בסדר, היום הם אומרים בכלל שלא היה בית מקדש. זה הכי פשוט. השקר הכי גז, תמיד הכי טוב. זה הערבים הם מומחים. אבל הם לא היו פה יהודים, לא היה פה בית מקדש. טוב, משה, כן. יאללה, זהו, גמרנו?
ממש היה גם סיבה רוחנית לזה
שחזור. סיבה רוחנית זה שהם הבינו שיש פה גזירת גלות. הם הבינו את זה. הבינו שאי אפשר.
היה גם, בזמן הזה גם היה דן תעיני עם שלושת השבועות.
בטח, שלושת השבועות זה ישן. יפה. טוב, עד כאן מובן. חזרה לארץ זה עוד מעט. הרמב"ן עולה לארץ ישראל, אבל זה נצטרך להביא, 1250, 1244. טוב, כל זה נראה. עכשיו אני רוצה להסביר, בכל ה... זה חשוב מאוד. כאילו מי שלא מבין את זה, קשה מאוד להבין את התהליכים שקורים ביהדות ובהשתלשלות, כשלא מבינים מה קורה. טוב, עכשיו, אני רוצה לדבר היום, אז אני פותח את תקופת הראשונים. עכשיו, אני תמיד מתלבט מה לעשות בתקופת הראשונים. האם בתקופת הראשונים אני הולך אשכנזים ספרדים או שלא? אז לפעמים אני עושה ספרדים ואשכנזים כדי לא להרבב. אבל אל תשכחו שעד עכשיו אין ספרדים ואשכנזים. בסדר? זה לא קשור ספרדים ואשכנזים. ספרדים ואשכנזים אנחנו עוד רחוקים, רחוקים. בסביבות 1500, 520, יתחילו בעצם חילוק. בין מי שנוהג כמו השולחן ערוך, שנכתב פחות או יותר ב-1575, זאת אומרת שזה כבר הרבה מאוד זמן אחר כך, ומה שנקרא הרמ"א בפולין. אז בסדר, אבל עד אז זה לא קשור ספרדים ואשכנזים. כשכותבים, כשהרמב״ם כותב על עצמו, קוראים לו רבי משה בן מימון הספרדי, זה לא ספרדי מעדות המזרח, שהוא תמיד שר עובדיה, אלא זה ספרדי מספרד. כי הרמב״ם נולד בספרד. מה לעשות? הרמב״ם נולד בקורדובה. הוא נולד בספרד. כך הוא גלה, יאללה מצרים. אבל זה הכיוון. כן.
התימנים גם הגיעו מספרד?
לא. התימנים לא. התימנים זה קדום. אני לא דיברתי עכשיו על התימנים. התימנים הם בסדר. התימנים זה סיפור אחר. או שהם באו הרבה לפני, או שהם התגלגלו בחורבן בית שני, אבל הסברה היא יותר שהם התגלגלו לפני. עכשיו, התימנים, הנקודה החיובית אצל התימנים והשלילית, יש נקודה שלילית וחיובית כמו שבכל דבר. הנקודה החיובית זה שהם היו מאוד מאוד מרוחקים מכל מרכז סיביליזציה. ולכן התימנים שמרו על מסורת הרבה יותר אותנטית. בסדר? לא כמו אשכנזים ששרים שירי כנסייה ב... לא כמו הספרדים ששרים שירי מואזין ב... אתה שומע את המוזיקה. גם אם אתה לא מבין כמוני במוזיקה, אתה מבין שהמוזיקה הספרדית היא קצת הושפעה מערבים. אפילו אם אתה לא מבין. והאשכנזים גם שרים לך,
כל החזנים, אתה נמצא באיזה מנזר, חז ושלום להבין, כן? לא, אני לא אומר את זה לגנאי, אני אומר, זה ברור שזה הושפע ממשהו. יש שאלה על זה בחידה, החידה כותב, האם מותר לשיר שירים של כנסייה ולשים מילים של הקדושה של כתר? הוא שואל את זה. שאלו אותו את השאלות האלה. זה לא שאני ממציא. טוב, בסדר. אז זה לגבי, אז התימנים היה להם שמירה על, על האותנטיות של המסורת הרבה יותר חזקה. וגם התרבות בתימן, בגלל שזו הייתה מדינה, העולם הערבי, לא שלישי אפילו, אז לא היה כל כך תרבות. אז הם שמרו על התרבות שלהם מאוד מאוד באדיקות. וגם ברור שהיו להם תלמידי חכמים גדולים ופוסקים וכו'. פשוט, בכל מקום היו תלמידי חכמים ופוסקים וישיבות, ואנשים שלמדו ואנשים שפסקו, וזה פשוט. טוב, מה המינוס? מה המינוס? המינוס הוא שלא היה כל כך קשר בין יהדות תימן ליהדות העולם, נקרא לזה. זאת אומרת, בין הספרדים לאשכנזים תמיד היה קשר. למה היה קשר? קודם כל זה לא כל כך רחוק. גם מי שיושב כאן, כן, ומי שיושב כאן, זה לא כל כך רחוק. התימנים זה רחוק. ולכן התימנים זה פה. התימנים זה, 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 זה גם לעבור מדברות. זה, זה, זה צריך לעבור את לא יודע איזה מדבר
שם. למה זה חיסרון?
למה זה חיסרון? אין חיסרון של התימנים. אני עשיתי איתך שלום, מה אתה רוצה? למה זה חיסרון? בגלל שהרבה מאוד דברים שהתקדמו בעולם היהודי, שהיו דיונים, הם לא השתתפו בדיון, התימנים. אתה מבין? נגיד, ניתן דוגמה מאוד פשוטה, למרות שאנחנו חורגים לגמרי ממה שרציתי לדבר. אבל ניתן רק דוגמה, רק לסבר את האוזן, אבל תשאל אותי יותר שאלה, בסדר? דוגמה פשוטה. כשהשולחן ערוך הוציא את ספרו, אין התייחסות של התימנים. עכשיו, אצל האשכנזים, כשקיבלו את הספר, הם אמרו, וואלה, צריך חייבים להתייחס. קיבלו, בקרקוב למדו שולחן ערוך. בארי מה אומר, חברים, הספר הזה, זה נאמבר וואן. אין, אני לא מתווכח איתו. אלא מה, יש לנו מנהגים, מנהגי פולין, מנהגי תוספות. אז התחיל ויכוח, ככה וככה, כל הנושא כלים. אין תימנים נושא כלים על שולחן ערוך. לא בגלל, תיזהרו, ממצודת. לא בגלל שלא היו תלמידי חכמים בתימן, לא אמרתי את זה, חלילה. בכל מקום היו תלמידי חכמים, ותימן היו תלמידי חכמים גדולים, לא חשב, אף אחד לא חשב אחרת, מי שחושב אחרת הוא מטומטם. אבל זה ברור שבכל מקום היו תלמידי חכמים. יש היום אנשים שחושבים שהתלמידי חכמים היו רק באזור אחד, פה, רק בפה. זה אנשים מטומטמים, מה לעשות? פה מה, לא היו פה? פה, לא היו. אחד קוראים לו הרמב״ם, אז הוא היה, זה, הוא היה בכל אופן איזה מישהו רציני. אז אני אומר, אבל התימנים לא השתתפו, אתה מבין, זה חיסרון אדיר. היום אתה פותח שולחן ערוך. אין התייחסות של עולם תימני. עולם פסיקה תימני, זה מאוד מאוד מסובך, כי, הם לא התייחסו לכל מה שהלך וגעש בתוך כל העולם היהודי. אתה מבין, השולחן ערוך כתב הלכה, פתאום אמרו, מה פתאום? איך יכול להיות? והרמב״ם אומר ככה, והריף אומר ככה, וזה אומר ככה. ואז על זה אמרו, מה פתאום אנחנו מחויבים למנהגים שלנו, אנחנו מחויבים לבעלי התוספות, ותוספות היה להם מסורת פסיקה, והראש מתווכח, הראש הרי היה גר פה, בגרמניה, אחר רגיע לחבר שלו, היה לו חבר נחמד, קראו לו הרשב"א, הם היו חברים טובים, הוא קיבל אותו אצלו בבית, הוא ברח מגרמניה, אני למד את זה, ברח מגרמניה, התחיל להתווכח, הראש אמר, מה אתה אומר, זה לא נכון, טוב, אני לא נכנס בין שני ערים, כן, הרשב"א זה גדול, גדול הראשונים הספרדים. זה, 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 זה ענקיים. אבל היה פייט, כאילו, היה זה, הראש אמר, לא מקבל מה שאתה אומר, פשוט הראש. הוא אומר, וידידי, הגאון, הרשב"א, אומר ככה, הוא אומר, זה שטויות במיץ. לא משנה, שאנחנו הרי צריכים ללמוד את הראש שזה, וזה הרשב"א, זה גם. אבל הם התווכחו, איפה התימנים? אז זה חיסרון. הם היו רחוקים, אין לנו התייחסות. זה חיסרון אדיר, אדיר. טוב, אני נלמד מזה. אני חוזר אחורה. טוב, נתתי קצת סקירה. נתקתי את זה, טוב, יש לנו, אין לנו עוד הרבה זמן, 8 דקות, יאללה. אני רוצה לדבר קצת על הריף, לפחות נפתח היום. נדבר קצת על הריף, כי הריף, אני רוצה להתחיל דווקא עם, הראשונים הספרדים. זה יותר פשוט לי להתחיל איתם, גם כרונולוגית זה גם נכון. הריף, הוא נולד פחות או יותר ב-1000. זאת אומרת, שימו לב, פחות או יותר, המסורת היא שהריף נולד ב-1013. אבל זה לא כל כך ברור, אבל נגיד 1013. שימו לב, פה יש עדיין גאונים. תקופת הגאונים לא נגמרה. אבל כשתקופת הגאונים הולכת לשקוע פה במרוקו, נולד יהודי אחד שקוראים לו יצחק. איפה הוא נולד? בפס. איך אני יודע שהוא נולד בפס? כי קוראים לו אלפסי. מה? מאיפה הוא? זאת אומרת, העריף נולד, למד מהגאונים, הוא למד מהגאונים שהגיעו לכאן, אחד מהם, אחד מפורסם ביותר, זה רבנו חננאל. רבנו חננאל, שמופיע בשס, הוא בנו של רבי חושיאל. מי זה רבי חושיאל? זה אחד מהשבועים שהגיע לכאן.
רבנו חננאל הוא גאון?
לא.
ראשון?
לא. הוא לפני. הוא תקופת הגאונים. הוא תקופת הגאונים. לכן מתייחסים מאוד מאוד בכובד ראש לרבנו חננאל. זה לא אדם רגיל. איך כותב עריף? עריף כותב שזה כל דבריו דברי קבלה. לא קבלה של הזוהר, קבלה של מסורת. ולכן רבנו חננאל למד עריף ממנו. טוב, עד כאן זה, הוא נפטר דרך אגב ב-1103, זאת אומרת בין 90, עריך ימים עריף, והוא כותב ספר מיוחד. הספר שכותב עריף זה ספר מאוד מאוד מיוחד שמשנה ממנו עד ימינו את כל נושא הפסיקה. עריף הולך לכתוב ספר הלכה, ראשון מסוגו. איך הוא כותב את הספר? הוא מסכם סוגיות התלמוד וכותב את ההלכה אחרי כל סוגיות. זה מה שאנחנו קוראים עריף. כשאומרים עריף אומר, זה ספר הלכות. דרך אגב, עריף קוראים זה ספר הלכות. ועריף הוא הספר הראשון שמסכם את ההלכה בסוף כל סוגיה. זה בכלל לא אותו דבר. הלכות פסוקות זה לפי נושאים. לקחו נושא, נגיד, צבאות, יש נגיד צבאות וגיטים, והם כתבו כמה הלכות. אמרו, בגט צריך לכתוב ככה, בצבא צריך לעשות ככה. הוא לוקח את כל השס ומתחיל לכתוב. מברכות עד הסוף. עד כאן מובן, אבל יש כמה חסרונות לספר הזה. אחד, זה לא לפי נושאים. זאת אומרת, שמי שלא יודע איפה הסוגיה בתלמוד, אז איך הוא יגיע לפסק? אתם מבינים? אדם מתלבט בסוגיה בלא יודע מה, בבישול בשבת. הוא לא יודע איפה זה. הוא יודע אולי שזה בסרט שבת. הוא צריך עכשיו לעבור על כל הספר. לריף כתב אחד. הוא כתב על סדר הגמרא, שזה מאוד מסובך למצוא, אלא אם כן אתה יודע את השס. שתיים, הוא לא כתב את ההלכות שבזמן הזה. הוא לא כתב. לא זרעים, לא קודשים וטהרות, וכל הסוגיה, נגיד פסחים, יש ריף על שלושה פרקים ראשונים, דילג על 4, 5, 6, 7, 8, 9, וקצת הלכות שבפרק עשירי. כי כל נושא קורבן פסח לא הביא. למה לא הביא? הוא דן רק בהלכות שבזמן הזה. שלוש, עריף הוא בכלשון הגמרא. זאת אומרת, אם אני לומד סוגיה, איך שהבנתי את הסוגיה, אני הבנתי את הפסק של עריף. אבל אם אני טעיתי בהבנת הסוגיה, אני גם אטעה בפסק של עריף. שלושה חסרונות גדולים מאוד יש בעריף. אבל זה ראשון, זה הראשון. עריף היה לו מעמד אדיר, עד כדי כך שהוא דן דיני כנסות, כמו סנהדרין היה. בצפון אפריקה ובספרד, עריף היה מוערך בצורה בלתי רגילה. בסדר? אחר כך הוא עוזב את מרוקו, הגיע לספרד גם בסוף ימיו. כן.
עריף כתב. הוא כתב או שהוא רק השאיר את הגמרא שלידה
לך? הוא כתב... מה אתה מתכוון? הוא כתב פסק, כן, הוא כתב את הסוגיה, הוא ערך את הסוגיה, אבל בלשון הגמרא.
מה זאת אומרת ערך את הסוגיה? הוא הביא רק את הדעות שנפסקו?
הוא הביא את הדעה, הוא הביא קצת סיכום של הסוגיה, הוא הביא קצת את המחלוקות, ואז הוא כתב, והלכה ככה, הוא הסביר קצת את הסוגיה, כן. עריף הוא הראשון שרוצה לטפל בהלכה כגוף. זה פעם ראשונה שיש דבר כזה. ממשה רבנו עד הריף לא קרה דבר כזה. שרוצה להתייחס להלכה כיחידה. אתם מבינים מה אני אומר? טוב, אנחנו נעצור כאן. בעזרת השם בפעם הבאה נראה, נסביר אולי עוד קצת על הריף, ואז נראה לי שנעבור לכאן. כי כרונולוגית צריך עכשיו לדבר על רש"י. אחרי שנדבר על רש"י ובעלי התוספות, נחזור לכאן ונראה את הראשונים הספרדים. טוב.